אבל נסלחה.
מתה עליך.
גם אני עליך.
אני עליכם גם.
אתה הצלע השלישית.
יאללה. ערב. סבבה.
רגע. איפה זה? אחי את קרן, איפה זה?
מה?
הנה.
מצאת?
זהו, כן.
יאללה. יאללה. אפשר להתחיל, חיים?
כן.
ערב טוב לכם, צופים וצופות, מאזינים מאזינות, לפרק השלישי של עידן וקרן, בלי חשבון.
שלום, קרן. כיף להיות פה אחרי שבועיים שלא היינו פה. הפרק הקודם ככה הדהד ברשת מאוד יפה, הגענו לאלפי צפיות עם הקטעים. היום הולך להיות פרק עוד יותר מטורף. אני יודע שאנחנו כל פרק אומרים שיהיה מטורף, אבל באמת הכנו לכם המון דברים.
נראה לי זה בגלל שהמדינה הולכת ונהיית יותר מטורפת.
כן, את יודעת, אנחנו כבר 70, ואנחנו מקליטים את זה ביום ה-76 למלחמת חרבות ברזל, וכל יום האירוע הזה נהיה יותר גרוע ויותר גרוע. היום שוגר מתח חזק ורב מאוד של 20 ל-25 רקטות מעזה לכל אזור המרכז, כולל הרצליה וכפר סבא, נדבר על זה.
כן, אז גם... בוא נתחיל את הפרק שלנו, נתחיל את הנושא הראשון בעצם, הנושא החם, בעצם עסקה לא עסקה, ממשיכים לא ממשיכים, מה אתה חושב?
תראי, קודם כל פרסמתי הבוקר טור במערים, בדיוק לעניין הזה, אני חושב, תראי, זו סוגיה מורכבת מאוד. זאת אומרת, מדובר פה בדיני נפשות, מדובר פה בחיי אדם. חמאס גם הודיע היום שאין עסקה עד לסיום המלחמה, זאת אומרת, הפוגות נגמר, כל העניין הזה. ישראל כמובן הודיע שאתם יכולים רק לחלום בשפת העם אתם יכולים לקבוע, אבל אני ככה נאלץ להגיד שחמאס קובע פה את האירוע. חמאס מחליט מה יהיה, מה לא יהיה. עצם עובדה שאנחנו נותנים במה להצהרות הכלומניקיות האלה של חמאס, זה הבעיה בעיני. עכשיו, אם צריך עסקה או לא צריך עסקה, אני חושב שצריך. אני חושב שאם לא נשחרר חטופים עכשיו, כבר יהיה מאוחר.
השאלה באיזה תנאים, הוא דורש הפסקת אש.
אז שוב, אמרתי, זה נושא מאוד מורכב, שהפסקת אש כוללת אני לא רוצה לראות, וגם לא תהיה הפסקת אש, ראש הממשלה גם הודיע את זה אתמול בפעם ה-50 מיליון בערך. גם כן, הסרטונים האלה שנתניהו כבר קצת נמסו עליי, בו כאילו תעשו את הדברים בלי להוכיח לכל מיני כתבים קיקיונים שאתם מנצחים, כי כרגע שאתם פועלים, כי כרגע ידו של חמאס עדיין תודעתית על העליונה, תודעתית אני מדבר, לא באופרציה הצבאית, וזה בעיניי בעיה. אני חושב ש מוטב היה לעשות את הדברים בלי לדבר ובלי לשחרר סרטונים, שמורן אזולאי מוויינה תמשיך לכתוב פושים בטוויטר. אני לא חושב שנתניהו צריך להתייחס לזה כל הזמן.
אני רוצה משהו להגיד על העסקה בכלל, על הנושא של החטופים. אני חושבת שהתקשורת עושה המון המון נזק, ואני אסביר למה. יחיא סינואר לא סתם בין האנשים הכי, עם המוחות הכי מבריקים שנראה לי ראיתי בעשור האחרון. והוא צופה בנו. ושהוא צופה בכל העזם של המשפחות, ובכל בעצם הפגנות שקורות, זה מחזק אותו. הוא רואה שאנחנו חלשים, הוא מזהה את החולשה שלנו, הוא מזהה מה קורה בעם, וזה המון הולך לכיוון פוליטי, בדיוק כמו שכתבת בטור שלך היום במעריב, שיצא לי לקרוא, פשוט לקחו את זה לכיוון פוליטי, וצריך לסמוך על הממשלה שלנו, אני יודעת שזה קשה בגלל כל מה שקרה בעצם לאחר השביעי באוקטובר, אבל צריך לסמוך על הממשלה שהיא, היא תחזיר תראי, את החטופים שלנו תראי, אני, הביתה.
אני חייב ברשותך, לא יודע אם לחלוק, אבל לעשות הפרדה אחרת. למשפחות מותר להגיד הכל, לעשות הכל, לומר
לא
הכל.
לא אמרתי שלא.
לומר הכל.
העצימות שמשדרים את זה בתקשורת, זה פוגע בנו.
איך מדבר על התקשורת?
אתם לא מבינים שזה פוגע בנו? כך לדוגמה, אני לא יודעת, משפחת ביבס, הם יצאו בקמפיין מטורף. זה כאילו היה, וואו,
לא,
המשפחה.
משפחת ביבס זה נקודה אחרת.
אבל זה אותו דבר. הם רואים את זה, הם מזהים כחולשה. כמו שמשפחת ביבס מזוהה כחולשה. אני לא יודעת מה עשו כבר. מה, אתה חושב שאת זה לא מזהים כחולשה? שיש עצימות גדולה כזאת בתקשורת?
אני בטוח שאת זה מזהים כחולשה, אני בטוח שאנחנו לא מבינים עד כמה סינואר ודף, תכף נדבר על דף, כי הסיפור שלו מרתיח אותי, אבל אני יודע שאת מובילה אותי לשם, אז תכף נגיע לזה. תראה, אני חושב שאנחנו לא מבינים כחברה, כמה כל ה... לא רוצה להגיד פסטיבל חטופים, כי בסוף זה לא אירוע משמח, אבל כל המצגת הזאת שעשו מעניין החטופים גם בתקשורת, וגם רונן צור, אותו דובר מתי החטופים, שפשוט עושה נזק למשפחות החטופים. יצר פירוד יחד עם החברים שלו בין משפחות.
נכון.
יצר
שתי
מטות חטופים.
נכון.
יש משפחות שלא מסוגלות להגיע לשם.
נכון.
בגלל כל הפוליטיזציה המגיעה.
נכון.
אני חושב שמי שעושה פוליטיזציה מסוגיית החטופים, ואני פה נזהר מאוד מלהגיד דברים מסוימים, כי אנחנו בכל זאת בשידור, אני לא רוצה להיקלה לתביעה, אבל מי שעושה פוליטיזציה מעניין החטופים צריך להתבייש בעצמו. אני חושב שאנשים כמו רונן צור הם אנשים קטנים שמחפשים רק אגו תקשורתי כזה או אחר, מחפשים במה תקשורתית בערוץ 12.
ונותנים לו.
ולכן הוא מקבל. אני הייתי מצפה מהמשפחות שלא יכולות לסבול את זה. במקום להקים מטה נוסף, פשוט תפעלו להוצאת הרעל הפוליטי מהאירוע הזה. אני חושב שבכוחן של המשפחות, לדרוש הוצאת רעל פוליטי מתוך מאבק החטופים, ועם כל הכבוד, אם אנשים לא מבינים שאת מאבק החטופים תכנהל ביחד ואחד, אני לא מדבר על משפחות. במשפחות, תגידו שביבי הזכיר אתכם, האמת שנכון.
הם יכולים להגיד הכל.
אבל לא משנה.
זה לא העניין. העניין הפירוד והחולשה שזה נתפס, ולדעתי אנחנו עושים את הנזק לעצמנו, כי סינואר מסתכל עלינו. הוא לא טיפש.
סינואר זה הבן אדם האחרון שאפשר להגיד שהוא טיפש. ראינו מה הוא עשה פה בשבעה באוקטובר, ראינו איך הוא השתחרר מעסקת שליט, אותה עסקה קשה מאוד שזה, לא רוצה להגיד ארורה, כי בסוף הביאה לנו חייל חטוף, אז להגיד שהיא ארורה אני לא יכול. אבל היא זאת שגידלה את יחיא סינואר. אנחנו, אמרתי את זה בפרק הראשון, אני חושב, של הפודקאסט, גידלנו את סינואר. נכון. הצלנו אותו מסרטן. כי הוא בכה על נפשו. ואנחנו, מה שנקרא...
אתה יודע, אני רוצה משהו להגיד עליו. אתמול נפגשתי עם בחור, ישבתי ביום הולדת של חברה, והוא היה סוער בשבס, ואחד מהם הוא שמר על סינואר. במקרה הבחור הזה מפונה מסדרות, היו לו גם מחבלים בתוך הבית, והוא אומר לי, וואי, זה כאילו מוזר, ישבתי עם סינואר, וכזה, אני כזה אומרת, מה, ומה אתה חושב עליו? מה כאילו, איך כאילו, הוא דיבר איתו ככה, והוא אמר, קרן, הסינה שראיתי לו בעיניים, מה שהוא שידר, ההרגשה הזאת, התחושה של הסינה, לא ראיתי באף אדם. אז... ואני שואלת, אם סוער פשוט בא וראה את זה, אז איך המדינה שלנו לא ראתה את זה?
אנחנו ראינו את זה.
מי זה אנחנו?
אבל... איך? לא, אני אסביר.
אוקיי.
ראינו את זה, אבל אנחנו מדינה פחדנית. אנחנו מדינה שמוכנה לשחרר מחבלים עם דם על הידיים.
אז אבל הוא רק שחט כמה פלסטינים מאז, הוא לא ישב בכלא על רצח יהודים.
לא, הוא ישב בכלא, נראה לי על רצח.
לא, 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 על רק משטפים. בוודאות אתה גם יכול עכשיו להסתכל.
בסדר, זה לא נקודה. העובדה שלבחור הזה, לצורר הנאצי הזה, יש דם על הידיים ומשטפים, אבל יש לו דם על הידיים.
ברור.
את המודע שאנחנו יכולים לשחרר אנשים כאלה, כמו שאנחנו מדינה פחדנית, בלי עמוד שדרה, ועם כל הכבוד, עידן וקרן בלי חשבון, אז אני אהיה פה קצת בלי חשבון, ואני אגיד ש... וגם על זה כתבתי במעריב, אחד הטורים האחרונים, אין לנו כבוד לאומי וגם לא יהיה כבוד לאומי, אז כל מי שמספר לי ומספרים לי ברשת, יופי יופי כמה יש לנו כבוד לאומי, אם היה לנו כבוד לאומי, לא היינו מצילים את סינואר מסרטן, ונותנים לו למות שם בבית חולים של ה...
זה עוד סוגיה שאפשר לדבר עליה, על בעצם טיפול באסירים ביטחוניים. למה מגיע לאסיר ביטחוני שיטפלו בו?
את יודעת
למה?
מה? את יודעת
מגיע
מה?
לו את המינימום שבמינימום.
את יודעת מה, רגע לפני שדברת על אסירים הביטחוניים, בוא נדבר רגע על סוגיית מוחמד דף. כל השנים מכרו לנו שהבן אדם הזה בקושי חי. עם חצי עין, חצי רגל, חצי כליות, חצי עידון תנועת. ואתמול או שלשום, מסמכים מודיעינים מראים, ויש אפילו איזשהו סרטון, שמראה אותו, הולך על שתי רגליו עם פרוטזה, ויכול כנראה להזיז את שתי הידיים. אני שואל שאלה, איפה היה המודיעין? כל השנים האלה, שמחר לנו, כולל התקשורת החמודה שלנו במרכאות.
אותו דבר כמו שמחרו לנו שהחמאס מורתע.
בסדר גמור. את צודקת לגמרי. דף הוא חתול בעל תשן שמות. החתול הזה צריך להפוך להיות גבייה ומהר. את הבן אדם הזה צריך למות. לשחוט כמו כבש ששוחטים ביום שישי המוסלמים. לא אכפת לי איך תעשו את זה. חצי עין, עין ורבע, לא אכפת לי איך תעשו את זה. עצם העובדה שהוא בחיים, עצם העובדה שהוא בחיים, זה כישלון.
יש לי שאלה. אתה חושב שנצליח לחסל אותם? את כל הבכירים? מוחמד דף?
אם לא נצליח לחסל אותם, אין לנו כמדינה זכות קיום. אם לא נצליח לחסל אותם, אין לנו כמדינה זכות קיום. המלחמה הזאת היא מלחמת קיום. ולא כמו שאומר ראש אמן, אהרון חליפה, שאני לא מבין איך הוא ראש אמן היום, אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר, ואיך הוא מעז להוציא את האף שלו, אחרי המחדל שקרה פה, יאמר לזכות לך אגב שהוא לקח אחריות ראשון, אבל כשאתה לוקח אחריות ראשון, ודקה אחרי זה אומר זאת לא מלחמת קיום, זאת מלחמת אין ברירה, אז כדי שתכניס את האף שלך למחילה חזרה, זאת מלחמת קיום.
אני רוצה להגיד משהו.
סליחה רגע, אני אסיים. ואם אנחנו לא נחסל את דף, את סינואר, את, איך קוראים לו, סלח אל ערורי, הגועל נפש, מה שאלו בקטר, צריך להגיע גם אליו. אבל לא משנה, אם אנחנו לא נחסל את מרואן איסה, את כל החבר'ה של החמאס בעזה, אין למדינה הזאת זכות קיום. ביבי, תסתכל עליי, תיזהר לא לחסל אותם, כי אין לך זכות קיום כמדינה, ואין לך זכות קיום כראש ממשלה גם ככה, אבל כדאי לך לצאת עם משהו טוב.
אני לא חושבת שאין לו זכות כראש ממשלה, בחרו בו בצורה דמוקרטית, אבל כרגע לא נתעסק בזה, אני רוצה רגע להגיד משהו לגבי מה שאמרת, השאלה אין זכות קיום. אני חושבת שאתה קצת חי פה באיזו אוטופיה, שיחסלו אותם. ציפור קטנה לחשה לי לפני מספר חודשים, שהיו הרבה הרבה הזדמנויות בצמרת הביטחונית, לחסל בכירים, בכירים בחמאס, בכירים בחיזבאללה, ומשום מה תמיד מדינת ישראל לא עשתה את זה. אז קצת גם קשה לי להאמין שהיא תעשה את זה גם עכשיו. אני באמת אומרת את זה, ונסגור פה את השיחה, כי אסור יותר מדי לדבר על הדברים האלה, אבל...
לא, בואי, את לא חושפת פה סודות מדינה?
זה כן, גם אני לא יודעת סודות מדינה, אם הציפור קטנה לחשה לי, סימן שזה לא סוד, אבל...
אבל תראי.
בוא נגיד, לא, לא יודעת מאיזה שיקול מנענו מלא מלא חיסולים של בחירים.
אני לא רוצה לדעת מאיזה שיקול. אני רוצה שיחסלו אותם. אני רוצה לראות ארונות. וסליחה על הקרן, על הסיפור. אני לא מקבל את האוטופיה, אני חושב שאת חיה באוטופיה, שאי אפשר יהיה לחסל אותם, כי אחרי...
לא שאי אפשר, לא רוצים לחסל אותם. אני אסביר לך גם למה, כל העולם הזה מתנהל על כסף, נשק, סחר בזה.
את יודעת מה?
ולא האינטרס העולמי, זה כבר לא אינטרס של ישראל, זה אינטרס עולמי להשאיר את הכל.
תכף נגיד.
ממה מתעשרים, ממה עושים כסף, אם לא ממלחמות. אם לא מנשק,
בואי נתקדם
מכל רק. פצצה, אתה יודע כמה פצצה אחת עולה?
חסית על ה...
יש פה גורמים שאנחנו אפילו לא מבינים, ומצטערת גם, כאילו יותר מדי עמוק להבין אותם, אבל זה אינטרס כבר לא ישראלי, זה אינטרס עולמי, וברגע האינטרס העולמי, שאומר לך לא, לא לחסל את האלה, אתה לא תחסל, וזה לא משנה אם אתה תגיד יש זכות קיום אוטופיה או לא אוטופיה, והזמן יגיד את שלא, איך אני איתך? בוא נעשה נראה. את זה ככה.
בוא נראה. רצית להסירים הביטחונים.
כן, קדים. כן. זהו, אז בדיוק דיברנו בעצם על הסירים הביטחונים, על כמה, על איך שיחי הסינואר קיבל פה את הטיפול הכי טוב, שאפילו זקן, לא יודעת, אנשים כאילו במדינת ישראל, אזרחים, משלמי מיסים לא מקבלים את הטיפול הזה, ואתה יודע גם מה הכי מעצבן אותי? כל הטיפול שהוא מקבל, כל הטיפולים שהאסירים הביטחוניים האלה מקבלים, זה על החשבון שלי ושלך, על הכסף שלי ושלך. למה? למה הכסף שלי, למה מס בריאות שאני משלמת, אמור ללכת לטובת טיפול באסירים ביטחוניים? למה? תסביר לי. למה אני ואתה צריכים לשלם טיפול עבור אסירים ביטחוניים? באיזה מדינה צודקת זה קיים? אסירים שרצחו אותנו, רצחו.
קרן, הם לא אסירים. הם מחבלים. בסדר? בואי. דבר שני, אין לנו ויכוח על זה. אנחנו צריכים לחוקק את עונש מוות למחבלים.
מסכימה.
והם צריכים למות רגע אחרי החקירה בשבק. שום טיפול, שום בית כלא, שום מיטה. שום טיול בחצר, שום מים של מקלחת.
מסכימה איתך.
עכשיו, משהו אחד אופטימי אני יכול להגיד, תכף אני אמצא את זה, ראיתי פרסום בפוש העמוד המדהים הזה באינסטגרם, של התנאים שהם מקבלים עכשיו.
אוקיי.
הנה. נכון להיום כלואים בישראל כ-300 מאנשי הנוח'בה. הנוח'בה, מי שלא יודע, זה אותו...
מבצע טבח.
אותה גדוד, אותה קבוצה, אותם נאצים שביצעו את את התנאים. אז אני קורא ככה. נכון להיום כלואים בישראל כ-300 מחבלי נוח'בה שממתינים להחלטה בעניינם. הם מוגדרים ברמת ההסתכנות המסוכנות הגבוהה ביותר, ולכן הם מוחזקים בתנאי המעצר הקשים. למשל, אין להם שום קשר עם העולם החיצון, גם לא עורכי דין. אלו התנאים שבהם מוחזקים חלק ממבצע הטבח של השביעי באוקטובר. אזוקים כל הזמן בתאים חשוכים כמעט לגמרי, עם יציאה אחת ביום מעטה לטובת מקלחת.
מעולה. תפריט, זה מה שצריך.
תפריט הכולל 3 ארוחות ביום עם אוכל מינימלי ובסיסי ביותר, ללא ביקורים של אנשי הצלב האדום. הם לא מורשים להיפגש עם עורכי דין. ברמקולים באגף המיוחד שבו הם מוחזקים מושמעים במהלך רוב השעות היום שירי ארץ ישראל. פה אני חייב לומר שפו
לשירות הביטחון,
לא.
לשב"ס, לא?
לשר לביטחון לאומי, קודם כל,
איתמר בן גביר.
אני מרבה.
וקטי פרי גם.
קטי פרי, נציבת שב"ס. אם כי, זה ישמע אגואיסטי, אבל אני לא רוצה אותם במקלחת. אני חושב שאותם מחבלים צריכים להיות מסריחים.
הם צריכים למות כבר מזמן.
אז מי למות, בסדר. עד שיחוקקו, הנשמה תצא. אני אגיע לכנסת ועדיין לא יחוקקו את זה, כן? כי אנחנו פחדנים ומפחדים מבית המשפט העליון. בסדר, אנחנו יודעים.
אפרופו, הזכרת בית משפט עליון, אתה חושב שבעקבות הידיעה שהם רוצים לבקר את האסירים הביטחוניים, המצב שלהם עלול להשתנות?
קודם כל, אני לא מבין. למה שופטי בגץ צריכים לראות את התנאים של האסירים הביטחוניים? אני לא מבין. ברור לך...
יותר מדי אוהבים להתערב פה.
ברור לך, קרן, שכששופטי בגץ ייכנסו, הם ייתנו להם שעה לפני כל מיני הקלות כדי להראות, הנה אנחנו מתעללים. זה ברור לך. כי הרי בסוף... מי שולט פה במדינה? מי רוצה לא מי שולט, אבל מי רוצה להתערב בכל דבר?
בגץ.
בית המשפט העליון. ולכן, אני א', אני לא מבין את האירוע הזה. למה הם צריכים לטייל שם, ולראות את הנאצים שעשו לנו את השואה השנייה. וב', אני אגיד ככה, אני לא רוצה לראות מקלחות, אני לא רוצה לראות אותם עם אוכל. אני לא רוצה לראות אותם. כי אולי מים רק כדי שלא ימותו לנו, ואז יגידו שאנחנו גרמנו להמתתם בכלא. אולי מים. אז מים כן. רק מתוקף צרכים של, את יודעת, בינלאומיזציה, ושלא יגידו שאנחנו ממיתים אותם בכלא, למרות שבעיניי הם צריכים למות. אבל מה זה? יציאה לטובת מקלחת? ביקורים של אנשי הצלב האדום? תודה רבה שאתם מוסרים את זה. חברת ההסעות הצלב האדום לא הייתה מוכנה אפילו להעביר תרופות לחטופים, לא מוכנה להעביר תרופות לחטופים שלנו. איזה ביקורים!
נכון.
על איזה ביקורים אתם מדברים? חברת ההסעות בעם, הצלב האדום, רד קרוס, זה מה שאתם, חתיכת נבלות.
מסכימה איתך.
עכשיו, שמעתי ש... קבוצה של חטופות שהשתחררו,
אוקיי,
תבעות את הצלב האדום.
וואלה.
קראתי את במקור אמין.
למה הם טובים? סתם אני
הם טוענים, אבל הם צודקים, שהם לא לוגים לחטופים. להגיד את האמת, טוב מאוד שאתם טובים. אני חושב שצריך לסגור את הארגון הזה.
צריך להקים, שהקימו משהו מקביל.
לא מעניין אותי.
שכן יפעל לטובת
ביקור. לא מעניין אותי. אני חושב שהצלב האדום סיים את תפקידו. אם הוא לא דואג לחטופים.
נכון.
ואם הוא דואג לעזאטים, ואם הוא מנסה לדאוג למחבלי הנוח'בה, אבל תודה לאל, קטי פרי האמיצה, ובן גביר וכולם דוחים את זה, אז את הארגון הזה, את החברת הסעות הזאת, צריך לסגור, ולא אכפת לי מה יקימו. אבל אני ראיתי את התמונה של שלושת החטופים, שכחתי איך קוראים להם,
המבוגרים,
שכחתי איך קוראים להם, תכף אני אזכר, בני קרן,
כן, בני ה-70, 79,
80 ו-84, שכחתי איך קוראים להם. קרן,
יש לי את הסרטון.
איך קרן תבדוק לנו?
לא,
זה לא הם.
מוזס, לא?
זה לא הם. זה סרטון שהוציא את ג'יהאד האסלאמי, תכף
נבדוק.
ראית את התמונה? אני חייב להגיד שזה פשוט נורא. עכשיו, מי שהכי נראה פחות טוב שמה, זה דווקא הכי צעיר בחבורה.
נכון, זה ברור.
בין 79.
זה ברור.
עכשיו, אם אנחנו לא מבינים, ולכן אמרתי בנושא הראשון, שצריך עסקה,
צריך להחזיר את כולם.
אם אנחנו לא מבינים ש... זה או עכשיו, או גופות, אז אנחנו בבעיה כמדינה. ואני לא אוהב את העסקאות, בטח לא מול קטר, אבל את החטופים שלנו צריך להוציא
מיד
מידי הנבלות מיד. האלה. ואני אגיד פה משהו שהוא לא נחמד. להערכתי, לפחות מחצית. להערכתי.
מתים.
להערכתי, לפחות מחצית. 100 חטופים, 133, כי אני מכליל גם את אדר גולדין, אורון שאול, ועבר המנגיסטו ושם סעיד. להערכתי, מחצית, גופות.
אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שאתה אומר עכשיו.
ובואי נעבור לסקר
הבא, אני רק אסיים את מה שאתה אומר עכשיו, שאני מאוד מסכימה. אני הייתי בלוויה של עדן סחריה, חברה שלי שנחטפה ונרצחה. ולפי מה שאני יודעת, לפי מה שאמא שלה סיפרה, רגע לפני שהמסע ומתן התפוצץ לעסקה הבאה, היא הייתה ברשימות והיא הייתה חיה. וכנראה זה מה שאני חושבת, שכוח צהל התקרב והם פשוט, זה מה שנראה לי, שפשוט רצחו אותם.
תראי,
אנחנו...
אני מקווה
הזמן ש... הזמן הוא באמת מתקתק, כמו שאתה אומר.
אני מקווה ש...
זהו עכשיו, או שחזור
לדבר על בכוחות. המקרה של... של שלושת עדן. החטופים. לא,
שלושת החטופים.
חטופים ואיריס חיים.
האמיצה וה...
הלוויה והשראה הזאת.
נכון.
אבל בואי נעבור ל...
לנושא הבא.
נושאים יותר נכון. כיפים. לא האמנתי שפעם פוליטיקה תהיה כיפית, אבל...
אז טוב.
דיברנו על החטופים.
נכון. טוב, אז עשיתי היום סקר.
עשינו. עשינו. אותו דרכך.
נכון. אז עשינו היום סקר, מי בעצם מתאים לרשות הממשלה. סקר עם העוקבים, סקר כזה, אתה יודע, כל מיני אנשים, בעיקר צעירים, שזה קצת מעניין.
ואנחנו נתח עכשיו תוצאות, קרן.
כן. אני אכנס עכשיו לסקר. ואני אנתח את התוצאות, משהו מאוד מאוד מעניין קרה פה. טוב, אז בעצם...
קודם כל, תסבירי מי היה באופציות.
כן, ברור, אני עכשיו מסבירה הכל. אז בעצם השאלה הייתה, מי מתאים, מי הבן אדם המתאים להיות ראש ממשלת ישראל, והאופציות היו שזה ביבי, גנץ, יוסי כהן ובנט, זה הרבת המתמודדים... לדעתי הכי כרגע רלוונטיים, והיו תשובות מאוד מאוד מעניינות. אני קודם כל לציין מי מנצח. מי שניצח בסקר זה גנץ, שזה קצת...
עם כמה הצבעות?
וואו, יש פה... זה עכשיו יש פה אותו כל... יש פה מעל 50 הצבעות. זה
כמה הצבעות לגנץ? את יודעת להגיד?
כן, אבל זה לא משנה, הוא מוביל. זה לא קריטי עכשיו בהצבעות. שנייה, תן לי זה, זה לא קריטי המספרים. גנץ מוביל, ביבי ויוסי כהן בטקו, בנט אחרון. עכשיו, כתבו לי גם כל מיני תגובות בצ'אטים ממש מעניינים.
רגע, את רוצה שננזח קודם את המניצח, או שאת רוצה להקריא קודם את התגובות?
גנץ ניצח, אפשר לומר מה אתה חושב על זה. אני אישית לא, גנץ לא כאילו בין האנשים שאני רואה אותם ראש ממשלת מדינת ישראל, אבל זה לא הסיפור. פשוט מעניין איך כאילו מרגישה שיש לו מזל יותר משכל.
תראי.
באמת. כאילו המזל נופל עליו. הבן אדם כאילו בקושי יודע, אתה יודע, לנאום, זה כזה...
הוא קורא מפרומטר. אבל בוא ניתן לך את הפרשנות שלי לעניינים האלה.
אוקיי.
תראו. גנץ הוא נער פוסטר שפשוט... איכשהו הסנטימנט של האחדות והסנטימנט של ישר להיכנס לממשלת חירום תחת האלונקה
יפה.
עזר לו בסקרים.
יפה. אהבתי את הקטע של האחדות. אהבתי.
אבל להגיד לכם שאני רואה אותו ראש ממשלה, התשובה היא לא.
רוב המדינה אבל רואה, זה...
לא, קודם כל, את לא באמת...
גם בסקר שעמית סגל פרסם, וגם אני פרסמתי את זה והתפלאתי.
תראו, גנץ, אמרת לכם, הקמפיין הלוי דווי, של דוב החמוד שהולך לכל מקום ואומר, בוא נהיה ביחד, עובד לו.
אבל אולי זה גם השעם צריך, שנהיה סוף סוף ביחד.
אני לא רוצה לראות את גנץ ראש ממשלה. מי שיריח את אבו מאזן אצלו בבית, הוא לא ראש ממשלה בעיניי. אי אפשר לשכוח לו את זה. את העובדה שהוא שותק על העניין של מדינה פלסטינית, נכון, כן או לא.
נכון, הוא לא מדבר על היום של אחרי, וזה קצת בעייתי.
ותכף נדבר על זה גם. יוסי כהן, תראו. יוסי כהן וביבי בטקו, זה אירוע אחר. כי מי שזוכר, ביבי, בנימין נתניהו, סימן את יוסי כהן כיורש שלו.
נכון.
הוא המליץ עליו לרשות המוסד, הוא היה ראש המל"ל שלו, הם היו האנשים הכי קרובים. רואים גם ב... אמירות של יוסי כהן בימים ובשבועות האחרונים פזילה פוליטית. יוסי כהן, אני לא יודע. אני לא יודע.
אפשר להגיד משהו מעניין עליו?
כן.
הרבה אנשים, אני פשוט רואה מי נגיד מצביע מה.
את יכולה.
אני לא אחשוף שמות, אבל הרבה אנשים שהם כביכול אנשי ליכוד או אנשים
מחנה ביבי.
כן, סוג של אנשים שהצביעו ליכוד ואני יודעת והכל, פתאום מגיבים יוסי כהן, וזה קצת כאילו מפתיע. כי זה אנשים שממש אהבו את ביבי.
אבל עוד פעם.
ואני רוצה עוד משהו להגיד. לפני שאני תדבר רגע. יוסי כהן הוא הבן אדם היחידי שלא היה לו רקורד פוליטי. נגיד ביבי לפני זה היה בפוליטיקה, בנט היה בפוליטיקה, יאיר לפיד, אני מסתכלת על ראשי, כאילו גם גנץ, הוא נכנס, כאילו, הוא לא ישר היה ראש ממשלה, כאילו היה להם, יש להם איזה ניסיון פוליטי.
גנץ לא היה ראש ממשלה.
לא, נכון, אבל עכשיו הוא מועמד לרשות. סבבה, לא משנה, כאילו יש לו, מסתכלים עליו כמישהו שיכול להתאים. אני מסתכלת בדרך כלל על מודדים, ואני רואה שהרבה מאוד מהם יש להם איזשהו ניסיון פוליטי בעבר, היו בזירה פוליטית, ויוסי כהן בא שחקן חדש, וכבר רואים בו כמישהו שמתאים לרשות הממשלה, וזה מאוד מפתיע, ואני רוצה לקרוא עכשיו קצת תגובות.
רק רגע, לגבי, אני חייב עוד מילה על יוסי כהן, ואני חייב מילה על בנט.
אוקיי, כן, לא התייחסנו גם לבנט.
יוסי, תשמעי, אמרתי זה בפרק הקודם, אני חושב שהוא חידה פוליטית.
נכון.
אני לא יכול להאמין לו עדיין. הוא בעיניי רוכב כרגע על הגל. של אני לא ביבי אז תבחרו אותי. הוא גם לא הכריז שהוא הולך להקים מפלגה, אבל אנחנו כולנו יודעים, אנחנו פרשנים פוליטיים די סבירים פלוס, בוא נגיד זה ככה, ואנחנו יודעים שהוא יקים מפלגה, אבל עוד פעם, אני חושב שהוא רוכב על הסנטימנט של ביבי לא, אז תבחרו אותי. אני לא יודע כמה הסנטימנט הזה יעבוד לו. אני יודע דבר אחד, הליכוד מתרסק בסקרים. ולא שאני חובב סקרים באמצע מלחמה, אבל העובדות הן שהליכוד בין 18 ל-15 מנדטים בסקרים שאני רואה.
נכון.
כל הקולות האלה הולכים ליוסי, והולכים למפלגה החדשה של בנט. אז עוד פעם, אני לא מאמין ליוסי כהן. אני, עד הרגע שאני לא יודע מה הוא ומי הוא, מעבר ללא ביבי, אז תבחרו אותי, כי היה לנו פה קמפיין רלב, ולא יצא מזה כלום, ורק יצא מזה יותר גרוע, אז אני לא קונה. ומילה לגבי בנט, תראו, בנט אני אמביוולנטי, למרות שאני אחשוף שאני בסקר של שעשינו הצבעתי בין האופציות בנט, כי בעיניי ביבי לא יכול להמשיך לראות.
אני לא אחשוף את התשובה שלי.
שאלה, אין לי בעיה לחשוף.
לא, את שלי אני אשמור לי.
זה לא הצבעה בקלפי, הכל בסדר, זה כולה הצבעה בזה סקר באינסטגרם. תראו, בנט, אני אמביוולנטי לגביו. בנט הכניס לפה את האחים המוסלמים לממשלה.
נכון.
בנט אפשר ללפיד להיות ראש ממשלה. יחד עם זאת.
יותר נכון, לפיד אפשר לו גם. מה, הוא היה עם 6 מנדטים.
אבל לא משנה.
בוא, היה שם ביזיון אחד גדול.
אבל לא משנה. אבל אני כן חושב, ולהגיד לכם את האמת, עד לפני חודשיים וחצי לא האמנתי שאני אגיד את המשפט הזה, שלאור מה שהוא עושה במלחמה הזאת ובנט עושה
מבחינת הסברה,
מבחינת הסברה אפשר לקחת לו את זה.
זה נכון.
ואני חושב שהסנטימנט הזה של שר ההסברה לא רשמי של מדינת ישראל, כולל ההגנה על הממשלה בכל ערוץ שתראי.
נכון.
אני חושב שזה יצליח לו. להגיד לך שאני מאמין לו בתור פוליטיקאי. אני לא מאמין לאף אחד בפוליטיקאי נכון להיום, אבל אני חושב שאם את צריכה לשאול אותי מי מבין השחקנים בטוח חוזר, זה נפתלי בנט. אני חושב שהוא יגיע לדו ספרתי.
מעניין מאוד. אני, לפני שנעבור
תקריא קצת
לנושא הבא, דברים. כן, אני רוצה קצת להקריא דברים מעניינים שאנשים רשמו לי. רשמו לי, חסרה פה אופציה, שאף אחד. אמרתי, שאלתי בתגובה, אז אף אחד לדעתך? שתיגמר המלחמה, היו פה שחקנים חדשים לגמרי, שאנחנו עדיין חושבים עליהם.
זה אני מסכים איתו.
אז אני שואלת אותו, ואתה תצביע להם? ואז הוא אמר פה משהו מאוד מאוד די חזק. לכל מי שברשימה יש חלק במה שקרה כאן. כנראה שאצביע למישהו שיביא רוח חדשה, כן. הרביעייה שברשימה נגועים בכל מה שקרה בשביעי באוקטובר. כל אחד בזמנו. ולא רק, רגע, ולא רק הם, עוד מלא פוליטיקאים, לפי דעתי הליכוד יחליפו גם חצי מהרשימה מהם, נדבר קצת על זה. בקיצור, הכל יהיה אחרת ביום שאחרי.
הוא צודק, מסכים איתו. אני חושב שהמערכת הפוליטית תשתנה פה בכמויות.
וואו.
שאני ואת אפילו לא מצליחים לשער אותם. עם זאת אני אגיד כך. אנחנו לא יודעים מי יהיו השחקנים.
החדשים, נכון. אבל מה שכן יפה, שהמון אנשים לא אכפת להם גם יהיו השחקנים החדשים, הם ירצו להצביע להם. למה? כי הם אומרים שכולם קשורים לטבח הנורא.
לקונספציה שהובילה, בואי. הם לא קשורים לטבח הנורא, כי את הטבח הנורא ביצעו מחבלי חמאס. זה צריך להגיד...
לאירוע שקרה פה.
לקונספציה שהובילה. בואו נגיד כך. עכשיו, תראו. להגיד לכם למי אני אצביע, אין לי בעיה לעשות את זה בשידור, אני לא יודע. באמת, אני לא יודע. כי להגיד שאני אצביע לאלף בית, ואחר כך תשלפו את הדבר הזה מהארכיון, ותגיד, אבל אמרת. אז אני לא יודע, באמת. נצטרך לראות בשש אחרי מלחמה, מה יהיה עם ועדת החקירה הממלכתית שתקום פה, ואני מקווה שלא ייקח לה 4.5 שנים להתחיל לעבוד. אבל זה כבר טיפול בבירוקרטיה הישראלית. אני לא יודע למי אני אצביע. אני לא יודע מי יהיו השחקנים. אני יכול לפרשן את מה שקורה עכשיו ולהגיד דבר כזה. לסיכום האירוע הזה, ונעבור לבן גביר. וכל עניין של ההתחזקות שלו.
כן, זה גם
לא מתקשר. לא ההתחזקות שלו, אבל...
הוא מתחזק? זה לא כן, נכון, הוא מתחזק.
כן. תראו, אני יכול לנתח ככה, וזה מוקלט ומצולם, אז תיקחו את הדבר הזה אחרי מלחמה, ותגידו אם צדקתי או לא. בנט חוזר עם מפלגה חדשה. יוסי כהן מקים מפלגה חדשה. יאיר גולן, למרות שאני לא יכול לסבול אותו,
חוזר.
יוביל את מחנה השמאל רלב, השמאל הקיצוני. מרץ לא תתמודד לבד. עבודה לא תתמודד לבד.
העבודה מחוקה.
עבודה, כן. מי שיכול להחיות אותה, זה יאיר גולן, שיעמוד ברשות גוש, שיחבור אליו שקמה ברסלר ומשה רדמן, מוביל המחאה בעידוד האדמור הרוחני שלהם, אדון אהוד ברק ואהוד אולמרט. כן, זו דעתי, שס תשמור על כוחה, יהדות התורה תשמור על כוחה, אם כי אני חושב שלשס מגיע יותר מנדטים, אפילו שדרי קשור בקונספציה, כי הוא היה חבר קבינט, אני חושב של...
לי התחושה שלי שהמון שחקנים כבר לא יישארו, והזירה הולכת להשתנות מקצה לקצה. ואנשים שאתה חושב שהם ותיקים וכמו זה, כבר משהו פה הולך להיות מאוד מאוד חדש.
את צודקת, אבל עוד פעם, אני חושב שדרי, אם את שואלת אותי, זה נורא רחוק.
כן, יש עוד זמן לזה.
אבל דרי יישאר, וכל כנוף יישאר מהסיבה הנורא פשוטה. אין לחרדים האלה של הפלח, הכוונה של דרך,
כן.
גולדקנופ מנהיגים פוליטיים אחרים. נכון. הם מונעים על ידי אדמורים.
כן, אבל הם פחות מעניינים, גם נראה לי הם...
כן, לא, אבל הם חשובים, כן, למחנה ימין.
נכון, הם חשובים מחנה ימין, אבל נראה טוב, לי הם פחות רלוונטיים. בוא נעבור לבן גביר, כן, כי נשאר לנו רבע שעה. טוב, אז בעצם בעקבות גם כל הסקרים, אנחנו רואים את בן גביר מתחזק מאוד, וזה אירוע ממש מעניין. כי אני אגיד לך משהו, בן גביר... אני אומרת את זה כאן, הוא אחד השרים הכי כושלים שקיימים
הוא
כרגע.
הוא השר הכי כושל, בואי.
הכי כושל בתולדות ממשלת ישראל, לדעתי.
מדינת ישראל.
והוא מתחזק, וזה מאוד 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 מפתיע, אבל הוא משחק פה על משחק, על רגש, לא נתנו לי, שתו לי, אכלו לי, ניסיתי, אני לא בקבינט, אתם רואים מה קורה, אני לא פה, אתם רואים מה קורה, אתה רואה גם איך הוא מדבר כאילו לרמטכ"ל, אני פה בעל הזה, אם אתה בעל הבית פה, אז למה המדינה שלנו נראית כמו שהיא נראית? למה המשטרה שלנו נראית כמו שהיא נראית?
תראה,
על מה אתה מדבר, אני פה כאילו, אתה לא קובע כלום.
נגיד ככה. אני חלק את ההתייחסות לשני דברים. ואז נעבור לצחי הנגבי. ועל האמריקאים נוותר. כמה אפשר לדבר עליהם כבר?
כן, וההפקרות של המדינה בצפון?
גם. נדבר על זה כמה שיתיר לנו הזמן.
אוקיי.
תראו, בן גביר אני חלק את זה לשניים. בן גביר הוא אסטרטג וקמפיינר מעולה, שר הוא על הפנים. אחרי שעשינו לו מחמאות עם השבס, הוא על הפנים. עכשיו אני אגיד לכם למה הוא מתחזק. כי הוא מדבר ימני. ורוב הציבור היום היה ימין, מי שלא היה ימין מבין שהימין זה ה... אין מדינה פלסטינית ולא יכולה לקום, ואת זה בן גביר מדבר. לכן אני חושב שכפרשן פוליטי אני אומר שלכן הוא מתחזק. מה יהיה הלאה? אין לי מושג. אני יודע שבן גביר לא ראוי להיות שר במדינת ישראל. אני חושב שהסיפור הזה של כן קבינט המלחמה, לא קבינט המלחמה, כן, מדליפים מהקבינט, לא מדליפים מהקבינט, זה פשוט מגעיל, אבל זה לא רק בן גביר אשם, זה כולם אשמים. אז אני חושב שהוא, אני יכול לפרשן ולהבין למה הוא מתחזק, לא של מוסחן בעיניי. עכשיו לגבי הסיפור עם הרמטכ"ל. יש פה איזושהי בעייתיות. ואני חושף אותה פה. מצד אחד, בן גביר הוא הדרג המדיני.
נכון.
והרמטכ"ל כפוף לדרג המדיני, שבן גביר הוא חלק ממנו, אין מה לעשות. ובן גביר רשאי לשאול את השאלות בקבינט, וחובת הרמטכ"ל לענות. השאלה היא, איך מדברים כלפי הרמטכ"ל? וברגע ששר אומר למשתלח ברמטכ"ל ואומר לו אני דרג מדיני, אני מחליט, ובשפת העם תשתוק, לא מדברים ככה. בטח לא לרמטכ"ל שמחרף את נפשו כרגע למען מדינת ישראל.
ועכשיו סתם שאלה, מה אתה חושב על האירוע? צריך להחזיר את החיילים לשירות או לא?
איזה?
הרי הסיפור היה על החיילים שהיו במסגד והתפללו שמה ישראל.
לא, שקרו בקרוז במואזין של המסגד בג'נין, שמה ישראל. תראו, אירוע שלא יצא לקרות. אירוע מביך, אירוע מביש, אירוע מגעיל, אירוע מיותר, של חיילים שלא מבינים מה המשימה האמיתית. כי אם יש לכם זמן בעת מלחמה לשיר בתוך מתקעת שמה ישראל בתוך דינין, אז יש בעיה. אבל אני חושב שהבעיה היא יותר גדולה. אני חושב שהבעיה היא עצם העובדה שצריך להדיח אותם. לא היה צריך להדיח אותם.
נכון.
חיילים לא...
שוב פעם אנחנו מצטיירים לא... בפני האויב כחלשים בחברה שלנו ובמדינה שלנו.
עזבי את זה רגע, עזבי את זה. בסדר, עזבי את זה רגע. את האויב. חיילים לא מדיחים בזמן מלחמה, נקודה.
נכון.
לא מעניין אותי איך אנחנו מצטיירים בקרב האויב ובקרב סבתא שלי. לא אכפת לי.
אבל זה גם, זה מראה חולשה. שמדיחים חיילים בזמן מלחמה.
אנחנו חלשים גם ככה. אנחנו חלשים גם ככה, בין אם ידיחו, בין אם לא. עצם העובדה שאנחנו נותנים במה לסלח אל ערורי ולכותרות מהרעיון שלו בין דציר, אנחנו חלשים. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שלא מדיחים חיילים, נקודה. אפשר היה להטיל עליהם ריתוק, אפשר היה להגיד להם, אתם יושבים עכשיו בתוך עזה ולא עושים כלום, יומיים, כי אנחנו נזפנו בכם ותשבו בעונש בצד. לא מדיחים חיילים, נקודה. אם היו עושים את זה במקום, במסגרת צבאית, פנימית, בתוך הצבא, הייתי מעריך את צהל הרבה יותר, אם הם היו מטפלים בזה ככה. נקודה.
עכשיו בוא נדבר על הנושא האחרון, כי באמת נשארנו 10 דקות.
צחי הנגבי.
כן, צחי הנגבי בעצם מעורר שר היום ברשת.
לא פוסל
רשות פלסטינית מחודשת שתעבור רפורמה חדשה.
אני לא יודע מה זה רשות פלסטינית מחודשת, לא רלוונטי בעיניי.
אני רק רוצה להגיד שגם הזכרתי את זה פרק שעבר, שבעצם אמרתי שהרשות תקבל את המפתחות, ואתה לא הסכמת איתי, אבל אני רואה את זה מפעם לפעם, אם זה פתאום צחי הנגבי שמחלחל משפט כזה, דיבורים של האמריקאים, וזה רק מזכיר מי השולט האמיתי כאן. וגם בסקר אנשים ענו שאמריקה היא בעצם זאת ששולטת בנו, וזה לאט לאט בא ומוכיח שבסופו של דבר לא אנחנו נחליט מי ישלוט בעזה, אלא האמריקאים ייתנו את המפתחות. וזה נראה שזה הולך באמת לכיוון של הרשות, ואני חושבת שלאט לאט עוד ועוד פוליטיקאים ואנשים ידברו על זה.
תראו, הרשות הפלסטינית לא יכולה להיות. בעיניי, עוד פעם, ראש המל"ל עושה טעות. ראש המל"ל עושה טעות בעצם העובדה שהוא חושף את התוכנית שלנו ליום שאחרי עזה. אגב, אני לא בטוח שזה...
למה אתה חושב שזה טעות?
שזאת התוכנית, אני מקווה מאוד שזאת לא התוכנית.
חשוב לדבר אבל על היום שאחרי.
לא,
חייבים לדעת מה הולך להיות היום שאחרי. אי אפשר לחיות בידיעה.
תלוי איפה.
אי אפשר, בעזה אנחנו חייבים לדעת, הממשלה צריכה לספק לנו את התשובה, וגם בצפון. אני רוצה לדעת מה קורה עוד חודש עם המשפחה שלי.
קרן.
אני רוצה לדעת, האיש בסדרות, הנער שמפונה היום רוצה לדעת לאן הוא חוזר.
קרן.
זה ממש לא טעות.
את לא הבנת את האמירה שלי ואני אסביר. איך את אוהבת? איך את אוהבת את זה? את לא הבנת את האמירה שלי.
תסביר.
ואני רוצה להסביר. בזה שאתה חושף לעם בישראל מה יהיה, אין לי בעיה.
אוקיי.
ולגבי הצפון זה תיאוריה אחרת. אבל זה משהו אחר. בזה שאתה חושף לציבור מה יהיה, אין לי בעיה. אבל כשאתה כותב את זה במאמר סעודי, בעיתון סעודי, עם זה יש לי בעיה. כי הסעודים, נכון שהם אויבים של חמאס, אבל בסוף הסעודים מקבלים, חמאס מקבל הכל. ואני לא הייתי רוצה שראש המלל שלי ייתן באיזשהו ערוץ יותר קרוב לחמאס את התוכנית.
כן, אבל יש כאן אינטרס. סעודיה, אנחנו בעצם רוצים לקיים את הסוג של הסכמים עתידיים בכל המזרח התיכון. זה, אני חושבת, גם אחד הטריגרים להתפרצות של מה שקרה לאירועי 7 באוקטובר. אבל יש פה סוג של אינטרס, כי אולי הם רוצים לדעת מה הולך לקרות, לדעת אם ההסכמים הולכים לשלום, או בעצם אנחנו מקפיאים את זה בגלל האסרטיביות והאינטנסיביות של מדינת ישראל כלפי עזה כרגע.
אני חושב...
יש בזה היגיון.
אני חושב... בוא נסכם את זה, כי אני רוצה שניגע בשתי מילים בעניין הצפון.
אוקיי.
אני חושב... שלא יכולה להיות רשות פלסטינית. אני חושב שכל האגדות האלה על רשות פלסטינית מחודשת הם מאיתנו ועלה. אי אפשר לעקור את האידיאולוגיה הפלסטינית שקוראת להשמדת מדינת ישראל ולא גינתה ברגע אחד,
מסכימה,
את הטבח הנורא של 7 באוקטובר, לא היושב ראש ואפילו ג'יבריל רג'וב וראש ממשלה הפלסטיני אמר שהוא רואה את חמאס כחלק מהממשלה המשותפת שלהם בעזה. אז אני חושב שהאגדות של הרשות פלסטיני לא יכולות להיות ראש המלל. אני עוד פעם, אני לא חשוף לכל הפרטים שאתה יודע ולכל החומרים. אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק עם הקונספציה הזאת של הרשות פלסטינית שתהיה, ואני אסכם את זה, את הסוגיה הזאת במילה אחד, במשפט אחד. אני חושב שעצם העובדה שהיועץ לביטחון לאומי אמריקני ג'ייק סליבן מתראיין לערוץ 12 ליונית לוי, שנאחל הרפואה שלמה, יש עברת הכתף בדרך לממד, ומפרט את כל התוכנית שלו לגבי ישראל און רקורד. לא יודע אם ראית הרעיון הזה, אני ראיתי ונחרדתי. יונית לוי שמחה, מדושנת, כולה, את יודע, קיבלה כותרות, קיבלה דברים. אני חושב ש הרעיונות האלה עושים לנו רע, דיברנו על התקשורת. בואו, תירגעו. את היום שאחרי עזה אנחנו נגיע אליו, אחרי חמאס בעזה אנחנו נגיע אליו, ואז נראה מה צריך לעשות שם.
אוקיי.
מה יהיה, אני לא יודע. בואו נדבר...
אני חושבת, כן, אבל נשאר לנו עוד 3 דקות.
בסדר, בקצרה... עמדתי לגבי הצפון. עמדתי לגבי הצפון. בקצרה אני אגיד, אני חושב שאנחנו משחקים בנדמה לי. יש חזית בצפון, כל יום נונטט, כל יום דברים, הרוגים ופצועים. אנחנו צריכים להפסיק לשחק את הנדמה לי הזה. אנחנו צריכים להגיב. אני חושב שאי אפשר כל צריך ליזום. אני חושב שהאמירה על פתרון דיפלומטי. פתרון דיפלומטי היה ב-2006. ראינו מה קרה. ראינו שהם יורים כמה שבא להם. ואיך שבא להם. ועוד משפט אחד, כי הוא מתחבר למשפחה היקרה של עכשיו מפונה מקריית שמונה כרגע. 150 אלף אנשים, או 200 אלף, פונו מהבתים שלהם. אי אפשר להשאיר אותם, או להחזיר אותם, הביתה, בלי שינוי מצב הביטחון.
מסכימה.
ואני לא מקבל את הרמטכ"ל שאומר, הוא לא ישוב להיות אותו דבר. אין בעיה. אני רוצה לראות את זה במעשים.
אני חושבת שאנחנו נדבר על זה, אני אגיד את דעתי בתחילת הפרק הבא. אנחנו נסיים...
תגידי במשפט, כי לא נעים שאני...
לא, הכל בסדר, אני אגיד בתחילת הפרק הבא, ונדון על זה, כי יש לי הרבה מה להגיד על זה, בתור תושבת הצפון, ובתור אחת שחוותה את מלחמת לבנון השנייה. ונסיים כאן את הפרק. תודה רבה שצפיתם בנו.
תודה רבה לחיים אל קובי הנסיך.
לכואפקות.
שלא עשיתי לו קרדיט בתחילת התוכנית.
אין על חיים שלנו.
חיים אל קובי הפקות, אקואפקות, אולפן מספר אחד בראשון. תראו את האיכות של הדברים שיוצאים. תראו את המהירות של הדברים שיוצאים. אגב, אני אחד המשגעים. חיים... חוטף ממני הרבה שגעונות ושיגועים, והוא עושה עבודה מצוינת, אז חיים אל קובי מספר אחד, אקו הפקות, כיף שאתה הבית שלנו בפודקאסט
תודה
הזה.
תודה רבה חיים.
ותודה רבה לכם, תודה רבה קרן.
תודה רבה עידן.
היה פרק אש, ותצפו להפתעה בשבוע עם הקרובים, מצידי ומצד קרן, תודה רבה.
קשר אליי 20 פעם.